צופים יקרים, תלמידים חביבים, היום אנחנו נקדיש את השיעור לחג הפסח כמובן. בתוך כל ה... אתם רואים אותי עם הכפפות. במציאות שאנחנו חיים בה, המציאות המורכבת, אבל מן הסתם המציאות האלוקית, יש פה מהלך אלוקי מכונן, רחב, מקיף, שאנחנו עוד נכיר אותו היטב. כמו שהפסוק אומר, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. אחוריי, זאת אומרת, אחרי האירועים אנחנו נראה את יד השם, כיצד היא פעלה ולשם מה היא פעלה. השיעור הזה יהיה על הנושא המצה והתמצית. בו אנחנו נלמד על מהות חג הפסח, מתוך הקושיות והתשובות והתהיות והסתירות לכאורה בפסוקים. חג הפסח הוא החג שהתורה הקדישה לו כמעט הכי הרבה פסוקים, 75 פסוקים. היינו מצפים שהריבוי הפסוקים הוא יפתור לנו בעיות, הוא ינחה אותנו צעד אחרי צעד, לא יהיו לנו ספקות. אבל דווקא ריבוי הפסוקים יצר סתירות שקשה לנו להתמודד איתם. יש פה איזשהו ערפל. ובשיעור הזה אנחנו ננסה לבקוע קרן אור בערפל הזה. נציג בהתחלה שלוש שאלות שהן שלוש קושיות חמורות. יש לכם את מראה המקומות לפניכם, המקורות. ובכן, מקור ראשון, מספר אחד, ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת להשם אלוהיך, לא תעשה מלאכה. ששת ימים תאכל מצות, הרי אנחנו יודעים שחג הפסח הוא 7 ימים. לא פחות משמונה פעמים חוזרת התורה ואומרת שאנחנו צריכים לחוג את החג 7 ימים ולאכול מצות 7 ימים. והנה בפעם התשיעית התורה אומרת ששת ימים תאכל מצות. איך אפשר להסתדר עם הפסוק הזה? הוא יוצא דופן וסותר את כל מה שלמדנו. זה הקושי הראשון. הקושי השני הוא, מקום מספר 2, הוא מקום מספר 3. לא תשחט על חמץ דם זבחי, ולא יעלין לבוקר זה בחג הפסח. אסור לשחוט את דם זבח הפסח כשיש חמץ. לא תשחט על חמץ דם זבחי. משמע שהפסח שנשחט בין הארבעים חייב להיות בזמן שאין חמץ, שכבר ביארנו את החמץ. זה בערך בחצות יום 14. והנה מקום מספר 3. 7 ימים מצות תאכלו, אך ביום הראשון תשביתו שאו מבתיכם. ביום הראשון. ככל אוכל חמץ ונחרטה הנפש האם מישראל מיום הראשון עד יום השביעי. יום הראשון הוא 15. זה היום הראשון של חג הפסח. אבל לפני כן למדנו שכבר ב-14 אנחנו צריכים לבאר את החמץ מחצות יום ואילך. אז מה פירוש ביום הראשון תשביתו? הרי ביום הראשון החמץ כבר מושבת. הוא מושבת מיום קודם, שהוא יום 14. כשאני שואל את השאלות האלה, אין זה אומר שהגמרא לא שאלה אותם. הגמרא שאלה את השאלות האלה, וישיבה. אבל השאלות שאנחנו שואלים הן למעשה על הגמרא. מדוע אנחנו צריכים להתפלפל ולחפש ולומר אך חילק, וביום הראשון, הכוונה הראשון הקודם. אז ברור שההלכה היא שב-14 בחצי היום צריכים להשבית חמץ. אז מדוע התורה כתבה ביום הראשון תשביתו שאו מבתיכם? או במילים אחרות, גם אם נמצא פתרון, תמיד תשאל השאלה מדוע התורה כתבה את זה בצורה הזאת. והקושי השלישי הוא מקום מספר 4. לא תאכל עליו חמץ, 7 ימים תאכל עליו מצות לחם עוני. ומדוע? מדוע אנחנו מצווים לאכול מצה בחג הפסח, בחג המצות? והתורה משיבה, כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים. כלומר, כדי לזכור שיצאנו בחיפזון מארץ מצרים, אנחנו אוכלים כל שנה מצות שנאכלות בחופזה, לא ממתינים עד שהבצק יחמיץ. וכך היה ביציאת מצרים, מקור מספר 5, ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים, ועוגות מצות כי לא חמץ. ומדוע לא? כי גורשו ממצרים, ולא יכלו להתמהמה, וגם צדה לא עשו להם. אז רואים שבאמת יציאת מצרים הייתה חפוזה, לא הספיקו להחמיץ את הבצק, ולכן עפו אותו מצות. הדברים מאוד ברורים. אז אם כך, תראו מקום מספר 5-6. מצות יאכל את שבעת הימים, ולא יראה לך חמץ, ולא יראה לך שאור בכל גבוליך, והגעת לבנך ביום ההוא למור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. הפירוש בעבור זה, בעבור מה שאמרתי לך, כאן בסמוך. מצות יאכל את שבעת הימים, ולא יראה לך חמץ, ולא יראה לך שאור בכל גבוליך. זה המצווה לעתיד. ובעבור זה עשה השם לי בעבר בצאתי ממצרים. הרי לפני כן קראנו פסוק בספר דברים, שכל מה שאנחנו לא אוכלים חמץ ואוכלים מצה, כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים. וכאן הפסוק הזה אומר בדיוק את ההפך. בעבור זה שתאכל מצה בעתיד לדורותיך, עשה השם לי בצאתי ממצרים. כלומר, מדוע אכלנו מצות במצרים? מדוע יצאנו ממצרים בצורה חפוזה? כדי שנאכל כל שנה מצה. על פניו יש פה סתירה גלויה. אומר רש"י, כן, בעבור שנאכל כל שנה מצות. ואם יתמע השואל, אומר רש"י, בעבור שאקיים מצוותיו. זה מקום מספר 7. כגון מצה, פסח ומרור הללו. כלומר, זה לא רק עניין של אכילת מצה, אלא קיום מצוות השם. יצאנו ממצרים מעבדי פרעה, להיות עבדי השם כדי לקיים את מצוותיו. וחלק מהמצוות הם פסח, מצה ומרור. אז יצאנו ממצרים בחיפזון כדי לאכול כל שנה מצה, מרור ופסח ולקיים מצוות השם. אלו הם דברי רש"י. כמובן שזה לא כל כך מתיישב על הלב. מדוע? כי זה סותר את הפסוק בספר דברים. שם נאמר בדיוק ההפך. שם נאמר, שבעת לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני, כי בחיפזון יצאת בארץ מצרים. איך נעמוד בסתירה הזאת? גם לפי פירושו של רש"י. לכן הרמב"ן כותב פירוש אחר. הוא מתאים את הפסוק בספר שמות לפסוק בספר דברים. אבל הוא נדחק בהוספת אות אחת. והגעת לבנך ביום ההוא למור, בעבור זה עשה השם לי, בעבור זה שעשה השם לי. הרמב"ן הוסיף אות שין. כלומר, מדוע כל שנה תאכל מצות? בעבור זה שעשה השם לי בצאתי ממצרים. לכן אני אוכל מצות. כלומר, לפי הרמב"ן, אין סתירה כבר בין ספר שמות לבין ספר דברים, אבל יש לנו דוחק, מוסיפים אות שמשנה את כל המשמעות. האם אפשר לפרוץ את ההסגר הזה? אפשר לפרוץ את הקושי הזה מבלי להוסיף שום אות? ואף על פי כן ספר שמות יתאים לספר דברים. אז אלו שלושת הקושיות שעומדות בפנינו. בפתרונן אנחנו נגלה את מהות חג הפסח. אז נחזור שוב על השאלות. שאלה ראשונה, שמונה פעמים התורה אומרת שצריך לאכול מצה שבעת ימים, ומקור אחד, תשיעי, סותר את הכל, ואומר ששת ימים תאכל מצות. איך אפשר שהתורה תכתוב פסוק שיסתור שמונה פעמים פסוקים הפוכים? שאלה שנייה, אמרנו, ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, והרי ביום הראשון כבר החמץ מושבת, כי יום קודם, ב-14, בחציו של היום, השבתנו את החמץ, שהרי אסור לשחוט את הזבח, פסח, כאשר יש חמץ. והקושי השלישי, הסתירה בין ספר שמות לספר דברים, האם יצאנו ממצרים כדי לאכול מצות, או אנחנו אכלנו מצות כי יצאנו ממצרים בצורה חפוזה, אוכלים מצות כי יצאנו ממצרים בצורה חפוזה. אז אנחנו נתחיל מן השאלה השלישית, נחזור לקושי השני, ונחזור בסוף לקושי הראשון. אז הקושי השלישי, אנחנו נפתור אותו בצורה מקורית. נחזור לפסוק. ובכן, הפסוק אומר כך. מצות יאכל, פסוק מקום מספר 6, מצות יאכל את שבעת הימים, ולא יראה לך חמץ, ולא יראה לך שאור בכל גבולך, והגעת למנחה ביום הוא למור, בעבור זה, לא הכוונה בעבור מה שאמרתי לך, אלא בעבור מה שאני הולך להגיד לך בהמשך. זה השינוי בהבנה שפותר את הבעיה הקשה הזו. בעבור זה שאני הולך לומר לך, עשה השם לי בזיתים ממצרים. ומה אני הולך להגיד לך? נראה את ההמשך. מקום מספר 9. והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך, למען תהיה תורת השם בפיך, כי ביד חזקה הוציאך השם ממצרים. זה פרשת קדש לי כל בכור. אז מה פירוש בעבור זה שאני הולך להגיד לך, עשה השם לי וצאתי ממצרים? מה אני הולך להגיד לך? אני הולך להגיד לך שתשמור את הדבר הזה לאות, גם על ידך, גם בין עיניך, ותתמיד ותורת השם תהיה בפיך, תחזור על זה עוד פעם ועוד פעם, כי ביד חזקה הוציאך השם ישראל. לכן אתה אוכל מצות. מעניין. אנחנו אוכלים מצות כדי להזכיר לנו שיצאנו ביד חזקה. מה זה יד חזקה? לכאורה, יד חזקה נגד פרעה, 10 המכות. אבל לא כך הוא. ביד חזקה, למרות שאולי חלק גדול ממך לא רצה לצאת ממצרים. חלק גדול מעם ישראל רצה להישאר במצרים, להמשיך להיות עבד, להמשיך לאכול את המצות שאכלו העבדים, זכרנו את הקישואים ואת הבטיחים ואת הבצלים ואת השומים, מאשר לצאת ללא נודע, מאשר לגדול, מאשר להיות חופשי ולדאוג לעצמם. כאן יש להם אדונים שדואגים להם, עם כל הצער ועם כל הכאב, ועם העובדה שויינחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו. בכל זאת, יש מישהו שמספק להם אוכל, מחיה, מקום לישון. זה בעצם התרבות של העבדים שמפחדים להשתחרר, כי הם יהיו צריכים להיות אחראים על עצמם. במיוחד כאן, שהם יוצאים למדבר, למקום לא נודע, איך יסתדרו? עכשיו, מי אומר שמה שאני אומר זה נכון? אבל עוד לפני כן, נשאל שאלה אחרת. אנחנו אוכלים מצות לחם עוני. האם יצאנו ממצרים עניים? לא. יצאנו בחוש גדול. ושאלה אישה משכנתה מגרד ביתה כלי חסר וכלי זהב ושמלות. והנצלו את מצרים. כמצולה שאין בה דגן או דגים. כמצודה שאין בה דגן, אומרת הגמרא, או כמצולה שאין בה דגים. אין כלום, רוקנו את מצרים. אתם יודעים כמה כסף וזהב היו למצרים? שעוד נשארו ממה שיוסף אסף וליקט את כל הכסף שנמצא בארץ מצרים ובארץ כנען, ושם אותם במצרים. במשך הזמן הזה היה להם הון רב, ואת הכל הם נתנו לעם ישראל לשלושה ימים כדי שיברכו אותם. ואם תאמר, אולי כסף וזהב היה להם, אבל גם סמלות. ומה עם צאן ובקר? גם צאן ובקר מקנה כבד מאוד. כך אומרת התורה. אז למה יצאנו עניים? במה יצאנו עניים? רק בדבר אחד, במצות. ויפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים, עוגות מצות כי לא חמץ. כמאכל העניים שאין לו זמן, אין לו מספיק עצים להסיק, אז הוא מסיק ומיד אופה את המצות המעטות שיש לו, לפני שהן תופחות. אז עכשיו תשאל שאלה, מדוע הקדוש ברוך הוא הכין אותם לפני כן? דבר בני ישראל, וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה, כלי כסף וכלי זהב. זה הקדוש ברוך הוא הכין אותם. וגם אומר משה לפרעה, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות. לקחו גם ממצרים, צאן ובקר, מה שנשאר. אז מדוע הקדוש ברוך הוא לא אמר להם, תכינו גם לחם. יש לכם זמן? עוד יום? תכינו בצק, שיתפח. ותאפו לחם ותצאו כבני חורים. מדוע בכל הכינו אותם? ורק בדבר אחד לא הכינו אותם, וזה היה במהירות, ויופו את הבצק, כי גורשו במצרים ולא יכלו להתמהמה, וגם צדה לא עשו להם. הקדוש ברוך הוא אמר להם להכין צדה לדרך. כסף וזהב כן, סמלות כן, צאן ובקר כן, וצדה לדרך לא. מדוע? התשובה היא, כי ביד חזקה הוציאך השם ממצרים. הקדוש ברוך הוא רוצה להטביע בך את ההבנה, שיצאת נגד רצונך ממצרים, כי הקדוש ברוך הוא מוביל אותך לעתיד שלך, למרות שאולי אתה פוחד ממנו. זה מה שהתורה אומרת לנו כאן. תאכל מצות בעבור זה, שיהיה לך לאות על ידך, תמיד, וזיכרון בעיניך, תמיד. כי ביד חזקה הוציאך השם ממצרים, זאת אומרת, אתה, לך יש תפקיד. והתפקיד לא נשלחת, הוא לא להיות עבד ולא להקים פירמידות ולא לעבוד את הנוקסים במצרים, אלא להקים עם שיהיה עם השם, שהוא יוביל את ההיסטוריה והוא יהיה מרכז האנושות. אתה לא יכול להמשיך להרים אבנים, אז יש לך עתיד גדול, אומנם קשה, אומנם מסובך, אומנם אתגרי, אבל בשביל זה אתה נוצרת. אתה לא יכול לוותר על השליחות הזאת. את זה אנחנו צריכים לזכור כעם. כלומר, הקושי לא צריך להרתיע אותנו, כי בעצם אין לנו ברירה. אנחנו חייבים לגדול. אנחנו רואים, תראו מקור מספר 10. אתה תראה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם, וביד חזקה יגרשם מארצו. הפירוש, ביד חזקה וביד חזקה. ההבדל הוא שבפעם הראשונה כתוב ישלכם, ובפעם השנייה כתוב יגרשם. ההבדל הוא, ישלכם זה נגד פרעה, שסירב לשלח, שלח את עמי ויעבדוני. לשלח פירושו לצאת למקום מסוים. והוא סירב לשלח אותם. אז ביד חזקה ישלכם. אבל גם עם ישראל, חלקו הגדול, לא רצה לצאת. אז ביד חזקה נגד עם ישראל יגרשם מארצו, כי הגירוש הוא נגד המגורש, והשילוח הוא נגד המשלח. וכך רש"י אומר, מקור 11, ביד חזקה ישלחם פרעה בעל כוחו, וביד חזקה יגרשם מארצו את בני ישראל בעל כוחם. כל זה מחזיר אותנו למקום הזה, שאדם גדל בעל כוחו. ותחזק מצרים על העם למהר לשלחה מן הארץ, כי אמרו כולנו מתים. זו חזקת היד של המצרים, שהיא חזקת היד בעקיפין של הקדוש ברוך הוא. זהו, ביד חזקה יגרשם את עם ישראל מארצו. זה כתוב, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה. גם אם נאמר חלק רצה לצאת, אבל לא לצאת כך, להכין צדה קודם כל. לא הכנו לחם, משה רבנו, לא הכנו אוכל. אתם יוצאים, ותחזק מצרים על העם למהר לשלחה מן הארץ. כלומר, גם ברגעים האלה שאפשר היה להכין את היציאה, גם את הרגעים האלה לא נתנו להם. כל זה מהלך לכוון אלוקי, שלא גילה להם קודם ולא אמר להם להכין בצק. אנחנו רואים את זה גם בפסוק 14. עוד נגע אחד אביא על פרעה ועל מצרים, אחרי כן ישלח אתכם מזה, כשלחו, קלה גרש יגרש אתכם מזה. כשלחו, גרש. כשלחו, קלה, כלומר, לא יישאר מכם אף אחד. אז גרש יגרש, הוא משלח בעל כוחו, הוא מגרש בעל כוחכם. כעת נסתכל על מקום מספר 20 ונבין שהפחד לגדול הוא לא רק פחד של עם, אלא פחד של כל אדם, של כל עובר ושל כל עשב. מקום מספר 20, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. אמר רבי סימון, אין לך כל עשב ועשב שאין לו מזל ברקיע שמכה אותו ואומר לו גדל. מי זה המזל הזה? ומדוע הוא צריך להקות אותו? האדם לא רוצה לגדול? המזל הזה זה השליחות של אותו עשב או של אותו אדם או של כל נברא, שהוא נברא למטרה מסוימת. אבל האדם מפחד מהשליחות שלו, העובר מפחד לצאת לאוויר העולם. מדוע? טוב לו ברחם אמו. מה רע לו? יש לו מזון, יש לו אוכל, יש מי שנושא אותו, יש מי שדואג לו. כעת הוא יוצא לאוויר העולם, הוא יצטרך לדאוג לעצמו. זה עולם חדש, מפחיד, גדול. לכן צריך משהו שיקה אותו. זה השליחות שלו, דוחפת אותו החוצה, ואומרת לו, גדל. זה לא רק עובר שיוצא מרחם אמו. גם ילד מפחד לגדול, גם אדם מפחד להתחתן, אדם מפחד לקבל עליו משרה ציבורית, עול ציבור, הוא מעדיף להישאר קטן, אבל אם זה התפקיד שלו, לא תהיה לו ברירה. יש פסוק ביחזקאל כף, אשר אתם רואים, היון יהיה ככל הגויים, היון לא תהיה, כי בחמה שפוחה הם לא חליכם, יש לכם תפקיד, אתם לא יכולים לוותר עליו או להתכחש אליו, או לסגת ממנו. זהו ביד חזקה. אז עם ישראל צריך לזכור כל הזמן שהוא לא יכול להיכנע למציאות ולוותר על השליחות. גם אם היא קשה, גם אם היא מורכבת, גם אם היא אתגרית, פשוט אין לו ברירה, כי ביד חזקה הוציא אחר השם ממצרים. וזה המצה שאנחנו אוכלים. זאת מצת הרשות שאסור לאכול חמץ. בהמשך נתוודע גם למצת החובה, שיש בה מסר אחר. מצת החובה נאמרה לפני שיצאו ממצרים, לפני שלא יכלו להתמהמה, לפני שגורשו, לפני שצדה לא הכינו להם. נאמר כבר לפני כן. בראש חודש ניסן, חודש הזה לכם ראש חודשים, נאמרה המצווה הזאת, שבערב 14 בערב יאכלו את הפסח ומצות על מרורים יאכלו. וזכר למצה, למצת החובה הזאת, אנחנו צריכים לאכול מצת חובה בליל הסדר. אז מה המסר? מה הכיוון? מה העומק המחשבה במצה הזאת עוד לפני שהם גורשו ממצרים? את זה נראה בסוף השיעור. איוב אמר, מי יתנני כי ירחי קדם, כי מי אלוהי ישמרני, אתם רואים מקור מספר 21. זה המשך למה שאמרתי מקודם, שלפעמים אדם רוצה לחזור, ורוצה להישאר בעיבור, ולא רוצה את כל מה שיקרה אחר כך. מקור מספר 22, תשמעו מה שמני ישראל אומרים, הלוא זה הדבר שדיברנו לך במצרים, למוח הדל ממנו ונעבדת מצרים, כי טוב לנו עבדת מצרים, אמותינו במדבר. אז השבנו על הקושי השלישי. נחזור שוב, מה היה הקושי השלישי? שבספר דברים כתוב ששבעת ימים, כתוב ככה, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני, כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים. זאת אומרת, סיבת המצה שאנחנו אוכלים היום, מפני שבחיפזון יצאנו. ובספר שמות, בפרשת קדש, כתוב את ההפך. כתוב, מצות יאכל את שבעת הימים, כלומר בעתיד, והגעת למנחה ביום עולמו, בעבור זה שלעתיד עשה השם לי וצאתי ממצרים. וזה סותר את האמור בספר דברים. ואנחנו ישבנו ואמרנו כך, תאכל מצות, אתה יודע מה? בעבור זה. בעבור זה עשה השם לי וצאתי ממצרים. כלומר, מדוע עשה השם לי בצאתי ממצרים? בעבור מה שאני אגיד לך בהמשך, וההמשך הוא קביעת חזקה הוציאך השם ממצרים. לכן אתה אוכל מצות, בעבור זה. עכשיו תראו כמה שהפירוש הזה הוא מדויק. לא כתוב בעבור זה הוציאנו השם ממצרים, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. מדוע עשה השם לי כך? מדוע את השמלות, לכסף כזהב, הוא הכין אותי? וצאן ובקר, היינו יכולים לקחת. ומדוע עשה השם לי שלא גילה לי שאני יוצא, ולכן הוצאתי בצק לא חמץ. אז התשובה היא, כי בזה מוכח קביעת חזקה עושה אחרי השם ישראל, שאתה לא יכול להתמהמה אפילו לא דקה אחת ולחכות עד שהבצק יתפח, אלא אתה צריך לקחת אותו, לאפות אותו ולצאת. כעת נחזור לשאלה השנייה, היא שאלה שנשאלת על ידי הגמרא, סוגיה שלמה שעוסקת בזה. מה פירוש? תראו מקור 23, מקור 24, שבעת ימים מצות תאכלו, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם. אנחנו יודעים שהשבתת השאור היא לא ביום הראשון, אלא יום קודם, ביום 14, בחצי היום. אז תראו, אנחנו מצטטים כאן במקור מספר 23, את הפסוק הבא. בחודש הראשון, ב-14 לחודש, בין הארבעים פסח להשם. זה בפרשת אמור, פרשת המועדות של תורת כהנים. וב-15 יום לחודש הזה, חג המצות להשם, שבעת ימים מצות תאכלו. שימו לב להגדרה של התורה. ב-14 פסח להשם, ב-15 חג המצות. אנחנו רואים את המושג חג הפסח, מופיע הרבה פעמים בתורה, וגם חג המצות. למשל, היינו בפסוק 2, במקום מספר 2, לא תשחט על חמץ דם זבחי, ולא יניל לבוקר, זה בחג הפסח. אז יש חג המצות ויש חג הפסח. היום הראשון של חג הפסח הוא יום 14. זה מה שכתוב כאן, ב-14 לחודש בין 4 פסח להשם. והיום הראשון של חג המצות הוא 15. ב-15 יום לחודש זה חג המצות להשם. כעת נבוא לפסוק הקשה, מספר 24. שבעת ימים מצות תאכלו, אך ביום הראשון לחג הפסח, שהוא ביום 14, תשביתו שאור מבתיכם. כי כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש האם מישראל, מתי? מיום הראשון, אבל זה של חג המצות. זה יום 15 עד יום 7. נלך למקור מספר 25, וביום הראשון מקרא קודש, זה היום הראשון של חג המצות, שהוא ביום 15. וביום 7 מקרא קודש יהיה לכם. אז אם כן, פתרנו את הבעיה של היום הראשון, בזה שאמרנו שיש יום הראשון של חג הפסח, ויש יום הראשון של חג המצות, וזה על פי הפסוקים בפרשת אמור, פרשת המועדות של תורת כהנים. והתורה משתמשת פעם אחת במילים חג הפסח, פעם אחת בחג המצות. כעת, נחזור לשאלה הראשונה. השאלה הראשונה הייתה, מה פירוש הפסוק? הפסוק ששת ימים תאכל מצות, וביום השביעי עצרת להשם אלוהיך. גם כן בספר דברים, מדוע לא שבעת ימים תאכל מצות? אז הגמרא כמובן מתייחסת לקושי הזה, ותראו מה שהגמרא אומרת. זה מקור מספר 28. ששת ימים תאכל מצות, וביום השביעי עצרת להשם אלוהיך. מה שביעי רשות? אף ששת ימים רשות. מה היא טעמה? הווה דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. יכול אף לילה ראשון רשות, תלמוד לומר, בערב תאכלו מצות, הכתוב כבר חובה. זה בסוף מסכת פסחים, כמעט בדף האחרון. דף קוף חף עמוד א'. הגמרא אומרת דבר שהוא נכון על פי כללי התורה, אבל עדיין הוא תמוע. והמטרה שלי כאן, כפי שראיתם, היא להראות איך דברי חז"ל בעצם נובעים מפשט פסוקי התורה. הם לא משנים את הפסוק, אלא הם בדיוק פשט הכתוב. אז בכל מקום כתוב שבעת ימים תאכל מצות. פה כתוב ששת ימים תאכל מצות, משמע יום השביעי? לא. ויום השביעי עצרת להשם אלוהיך, משמע אין חובה. שביעי רשות. אם שביעי רשות, חייבים לומר שגם יש לנו כלל אחד משלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת בהם, דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא, אז יום השביעי רשות, כל ששת ימים רשות. אתם שמים לב? שמונה פעמים התורה כותבת לאכול מצות שבעת ימים, ובא פסוק אחד והופך את כל המשמעות. ואומר לא, אתה לא חייב. אתה יכול לאכול דברים אחרים. אז מי שאוכל אורז, יאכל אורז. מי שאוכל תפוחי אדמה, או אוכל פירות, יאכל פירות. לא חייב לאכול דווקא מצות. כל שבעת הימים, כי יום השביעי מלמד על כל ששת הימים. יכול אב בלילה הראשון רשות? לא. על זה נאמר, בערב תאכלו מצות. יום 14 לחודש בערב תאכלו מצות. אז זה כתוב, כבר חובה. אז יש לנו מצת רשות, ויש לנו מצת חובה. מצת חובה, כזית בלילה הראשון. מצת רשות, כל השאר. אז יש לנו עכשיו, אנחנו רוצים לחזק את המעמד הזה של הרשות. אני אשאל שאלה. הרי כל מה שהתורה אומרת לעשות, הופך להיות חובה. איך התורה תלמד אותנו על רשות? חשבתם על זה פעם? איך התורה תצווה משהו שהוא יהיה רשות? הרי כל מה שהיא תצווה הוא מיד הופך להיות חובה. צריך לעשות איזשהו סוויץ' כדי ללמד שזה רשות. והסוויץ' הזה, זה כאן דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא, ללמד על כל כולו יצא. כלומר, מה שמקודם היה לנו כדבר תמוע, הופך להיות פשוט, כי אין דרך אחרת ללמד אותנו על רשות. כעת, אני רוצה להראות את זה, מופיע בפסוקים. תראו מקור מספר 29. שבעת ימים תאכל מצות, והיום השביעי חג להשם. מצות יאכל את שבעת הימים, ולא יראה לך חמץ, ולא יראה לך שאור בכל גבוליך. זה לא נשמע לכם תמוע? פסוק אחרי פסוק. פסוק הראשון, שבעת ימים תאכל מצות. פסוק אחריו, מצות יאכל את שבעת הימים. הרי אמרנו ברגע זה. לשם מה צריך לחזור על זה? עוד פעם. התורה לא חוזרת על עצמה פעמיים לחינם ועוד בזה אחר זה. כי תראו איך צריך לקרוא את הפסוקים. שבעת ימים תאכל מצות והיום השביעי חג להשם. בסוגריים, במה שאמרתי לך שבעת ימים תאכל מצות, זה ההמשך. מצות יאכל את שבעת הימים, כוונתי ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבוליך. כלומר, מה שאמרתי לך לאכול מצה, זה כדי לומר לך, אל תאכל חמץ. לא כדי לומר לך לאכול מצה. או במילים אחרות, רשות. אתה רוצה תאכל מצה כי היא לא חמץ. אתה רוצה תאכל פירות כי הם לא חמץ. עוד פעם נחזור. שבעת ימים תאכל מצות, והיום השביעי חג להשם. ומה שאמרתי לך, מצות יאכל את שבעת הימים, שדיברתי איתך עליו ברגע זה, התכוונתי לומר, לא יראה לך חמץ, לא יראה שעור חוגליך. לכן אמרתי לך, תאכל מצות. כלומר, בלים אחרות, לא כדי לאכול מצה, אלא כדי לא לאכול חמץ. וכיוון שזה לא חמץ, אז יהיה מצה. הנורמלי, אם לא חמץ, אז מצה. אם העיסה לא תפחה, אז היא נשארת, מצה. אבל אתה לא יכול, אתה לא חייב, אתה יכול לאכול גם פירות, כי זה לא חמץ. אז עכשיו יש לנו מקור נוסף לכך שמצא כל החג ירישות, חוץ מהלילה הראשון שיש פסוק אחר. אז זה לא רק בדרך סיבובית שכל דבר שהיה בכלל ויצא מהכלל ללמד, אלא גם בדרך של עיון בפסוקים מתוך הקושי של איך פסוק יחזור על עצמו. אחרי שהוא אמר אותו קודם, פסוק קודם לכן. תראו למשל דוגמה, ממקום מספר 30. ויצב השם אלוהים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. כמה מצוות נצווה האדם? 2. האם המצווה הראשונה היא מכל עץ הגן אכול תאכל? זו מצוות עשה? ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, זה לא תעשה, או אולי רשות. מכל עץ הגן אכול תאכל, זה רשות. העיקר הוא לא שאכול תאכל, אלא העיקר שמעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. כלומר, מהכל מותר לך לאכול, ומעץ הדעת טוב ורע אסור לך לאכול. אז האזכור של אכול תאכל, אכול תאכל, זה כדי להדגיש ממה לא תאכל. אז זו דוגמה של אמירה שהיא רשות, כאשר היא ביחס למה שבא אחריו. אבל ענינו על השאלה, מצאנו מקור לרשות. אבל בכל זאת, 8 פעמים התורה חוזרת 7 ימים, ואחר כך באיזה סיבוב אנחנו לומדים שזה רשות? האם יש לנו דוגמה נוספת שהתורה חוזרת 8 פעמים על דבר מסוים, והנה הכל מתהפך? כן, יש לנו דוגמה. הנה תראו, פסוק 30, מקור 32, אבל לפני כן, 31. ואם אסון יהיה, ונתת נפש תחת נפש. כלומר, אם יש פגיעה שיש בה אסון, צריך לשלם נפש תחת נפש. עין תחת עין. שן תחת שן, יד תחת יד. כלומר, אם אדם פגע בעינו של חברו ועיוור אותו, אתה צריך לעבר את עיני הפוגע. אני אומרת לך, אומרת התורה בפירוש, עין תחת עין. לא הבנת? שן תחת שן. אתה עושה פלפול, יד תחת יד. אתה עושה חילוק, רגל תחת רגל. אתה רוצה לשמוע עוד? כן, קביעה תחת קביעה, פצע תחת פצע, חבורה תחת חבורה. כמה פעמים חוזרת התורה הזאת? תעשו חשבון. נפש תחת נפש, אחת, עין תחת עין, שתיים, שן תחת שן, שלוש, יד תחת יד, ארבע, רגל תחת רגל, חמש, קביעה תחת קביעה, שש, פצע תחת פצע, שבע, חבורה תחת חבורה. 8 פעמים התורה חוזרת שצריך לפגוע בעבר של הפוגע, לא לשלם, לפגוע. והנה בא רבי שמעון בן יוחאי, מקור 32, עין תחת עין, ממון. וכך סוברים, רו כל כולם של החכמים, חוץ רבי אליעזר, שמע ממש, אבל גם זה מתקבל למשהו אחר. אז איך זה יכול להיות? 8 פעמים התורה מדגישה עבר תחת עבר, ובא רבי שמעון בן יוחאי אחרי כל זה, ואומר עין תחת עין, ממון. זה לא מזכיר לכם מה שעכשיו אמרנו? 7 פעמים התורה חוזרת, 7 ימים תאכל מצות, פתאום בפסוק אחד, 6 ימים. אז כאן יש משהו מיוחד, דווקא במספר הזה, 7 ו-8. 8 פעמים זה לא 8 פעמים. זה אחת ושבע. ותכף נראה מה ההבדל בין שמונה לבין אחת ושבע. הכהן הגדול ביום הכיפורים, כשהיה מזה על הכפורת שעל הארון מלמעלה, מה אומרת המשנה? היה מזה עליו אחת למעלה ושבע למטה. וכך היה מונה. אחת זה אחת למעלה. אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע, אחת וחמש, אחת ושש, אחת ושבע. כלומר, הוא היה מזה אחת למעלה, וכשהיה סופר, הוא לא אומר שתיים, שלוש, ארבע, אלא מזכיר את מה שעושה למעלה, אחת, חגום ואחת. אחת שנתתי למעלה, ושתיים למטה. אז הוא עושה את זה כמצליף, כלומר, אחד אחרי השני. זאת אומרת, השבע פה נחלקו, השמונה פה נחלקו לשבע ואחת. שבע ואחת פירושו אם ושבעת בניה, או על פי ספירות הקבלה, בינה, ושבעת הספירות הבאות, הבאות אחריה. מה זה אומר? זה אומר שכל השבע מתייחסות לאחת. אז בואו ניקח כדוגמה בעשר ספירות הקבלה. יש לנו כתר, חוכמה, בינה, דעת, אחר כך יש חסד, גבורה, תפארת וכו'. האם זה הבינה. מה זה אם? כמו יש אם למקרא. נקודת העיקר. אחר כך בואו שבעת הבנים. חסד, אחת ואחת, תעשה את החסד בתבונה. לא בטיפשות. אחת ושתיים, גבורה. גם כשאתה גיבור, שזה בחוכמה, שזה בבינה, זה בתבונה. לא סתם גבורה. תפארת בבינה. הכל מתייחס לבינה. ואם הבינה זה נבונות, תעשה את הכל בנבונות. אז השמונה זה שורש וענפים. אחת שורש, וכל הענפים מתייחסים לשורש מה שהיה. אז בואו ניישם את זה כאן. תראו, מקום מספר 33. ומכן נפש בהמה ישלמנה, נפש תחת נפש. נפש תחת נפש. מה זה נפש תחת נפש בבהמה? בהמה תחת בהמה. אבל הרי בהמה אפשר לקנות. תן לו כסף. הוא יקנה, הנפגע יקנה בהמה, תחת הבהמה שהלכה לו. כאן כתוב ישלמנה, דבר המשתלם, שזה ממון. כלומר, כי גם נפש בהמה אפשר לשלם בממון. אבל הביטוי נפש תחת נפש הופך להיות כעין מקור, שזה ממון. את זה אתה מעביר למה שכתוב, ואם אסון יהיה ונתת נפש תחת נפש, ואז כל מה שיבוא אחריו יתייחס אליו. עין תחת עין, ממון. שן תחת שן, ממון. יד תחת יד, ממון. נפש בהמה ישלמנה. תשלומים. והתשלומים האלה עוברים דרך כל השבעה שנזכרים אחר כך. אז זה מחזיר אותנו גם לשבעת ימים תאכל מצות. זה לא שמונה פעמים שעד שהיא ששת ימים תאכל, אלא בשמונה האלה יש את הדיוק שאמרתי מקודם, שהוא רשות, הוא משליך על כל השבעה. ואם לא הבנו, מוסיפה התורה שיש ימים תאכל מצות, זה דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, שיהיה לנו ברור לחלוטין שהכל רשות, חוץ מלילה ראשון שיש לו פסוק אחר. זה מסביר את הקושי ואת התהייה, איך כל כך הרבה פעמים התורה חוזרת על דבר שהוא בסופו של דבר לא יצא לפועל. התשובה היא לא חוזרת, היא אומרת לך מקור ושבע פעמים. ובמקור ראינו שזה רשות, כמו שהסברתי את שתי הפסוקים החוזרים על עצמם. ואם לא הבנו את זה, אז התורה כתובה בפירוש, ששת ימים תאכל מצות, זה יום השביעי חג לשם אלוהיך, דבר שבכלל יצא מן הכלל זה יום השביעי, לא ילמד על עצמו יצא, אלא ילמד על כל, הכלל כולו יצא. אחרי שהבנו את כל הקשיים האלה, ובעצם הראינו שהכל כתוב בתורה, כל דברי חז"ל כתובים בתורה בפירוש, רק צריך לדעת לקרוא את פסוקי התורה, כעת ניגש למהות חג הפסח. אז כבר אמרנו מקודם שמצוות אכילת מצת רשות היא כדי שנזכור כי ביד חזקה הוציאנו השם ממצרים. כלומר, זה שאני אוכל מצה ולא חמץ, עוד פעם, ולא חמץ, כי זה בעצם מסביר מה זה מצת רשות, שהעיקר פה הוא הלא חמץ. אם אתה אוכל פירות זה לא אומר כלום, אבל אם אתה אוכל מצה שהיא שונה מכל מה שאתה אוכל יום יום, שהוא לחם, אז זה מדגיש את הלא חמץ. כיוון שזה מדגיש את הלא חמץ, אתה זוכר שיצאת בחיפזון ולא יכולת להתמהמה ולא יכולת להכין צדה לדרך. והמסר הוא יצאת בעל כוחך. והמסר הוא תגדל בעל כוחך. והמסר הוא יש לעם ישראל תפקיד. ואל תיבהל מהתפקיד הזה. בשביל לכך נוצרת. זה מצת רשות. מה עם מצת חובה? ועוד פעם אני אסביר מדוע אנחנו צריכים טעם חדש, מפני שהיא נאמרה עוד לפני שיצאו בחיפזון. ובאמת בלילה, עוד לפני שיצאו, אכלו את הפסח על מצות ומורים, שנאמר, ומצות ומורים, הפסוק אומר, כמו שכתוב כאן, בפירוש, כן, לא נאמר פה, אלא צלי אש ומצות על מאורים יאכלו. צלי אש ומצות על מאורים יאכלו. זה עוד לפני שיצאו. בפסח שני כתוב על מצות ומאורים יאכלו. בשני מקומות. אז מה העניינה של מצת החובה? המילה מצה בהי, לא באלף. באלף זה מציאה. מה זה בהי? יש לה שני פירושים. או מלשון ריב ומצא. על הצותם על השם, הצותם על השם, כלומר רבו על השם. שני אנשים עברים ניצים. יש ריב ומצא. ויש מלשון, והנשאר בדם יימצא אל יסוד המסבח. יש פה מיצוי. תמצית. זה בעצם כל השם של השיעור הזה, מצה, כן, המצה והתמצית. מה פירוש תמצית? אז יש לנו כאן פסוקים. עוד פעם אנחנו עוזרים לספר דברים. מקום מספר 36. לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני, כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. מה היה ביום צאתנו ממצרים? היו הרבה דברים. יצאנו לחירות, התבטלה שהתפלטל שיבוד מצרים, היו ניסים ונפלאות, אבל היה משהו אחד שהוא התמצית. נהיינו לעם. כיצד נהיינו לעם? 600 אלף איש, זה התמצית של העם. פחות מזה לא יקרה עם. לכן אף פעם עם ישראל לא פחת מ-600 אלף איש, ורואים את זה במדבר, אפילו שהרבה מתו במדבר. וכל הדור הראשון מת ונולד דור שני, ואף על פי כן בשני המפקדים הם היו 600 אלף איש ומשהו. התורה לא כותבת את זה סתם, כי ללמד אותנו שיש מינימום לעם, והוא 600 אלף איש. האם נהיינו לעם להשם? עדיין לא. אנחנו נהיה לעם להשם בהר סיני. אז יש להיות עם ויש להיות עם להשם. ירדנו למצרים, משפחת בית יעקב. המשכנו במצרים למשפחותיכם. הנקודה האחרונה של למשפחותיכם זה לעשות את הפסח. קחו לכם צאן למשפחותיכם, שחטו הפסח. ברגע שיצאנו ממצרים, עברנו ממשפחות לעם. הנה העם יצא ממצרים, הנה כיסה את עין הארץ. אז התמצית של העם, 600 אלף איש, וזה הרע בשעה שיצאנו ממצרים. זה המצה. תמצית יותנו לעם. בהר סיני הפכנו להיות עם השם. אבל עדיין הייתה בעיה בהר סיני, מפני שעם ישראל עדיין לא עמד על עומדו, הוא בסך הכל נולד לפני 50 יום, כמו ילד אחרי 50 יום, כמה כבר הוא יכול להגיד כן או לא. אז הנעשה והנשמע של עם ישראל ביציאת מצרים לא היו, לא היו אמירה רצונית אמיתית, זאת לא הייתה בחירה חופשית אמיתית, כי הם היו תחת הרושם אדיר של המופתים, של קריאת ים סוף ושל הלחם ושל האמן והסלב והענן הולך לפניהם והאש לילה. אז כשהקדוש ברוך הוא אומר להם, אם אתם רוצים והייתם לי סגולה מכל העמים ואתם תהיו לי מלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים שדיברו בני ישראל, מה הם יגידו? כל אשר דיבר השם נעשה. אז אפילו שהם אמרו נעשה בהסכמה, ההסכמה לא נקראת הסכמה אמיתית, וזה מה שאמרו חז"ל, קפה עליהם הקדוש ברוך הוא כגיגית, לא שבאמת קפה עליהם הר כגיגית, לא, ההר לא התרומם והם היו תחתיו, זה רק רמז תחתית ההר. הכוונה היא שהרצון שהם הביאו הוא לא רצון אמיתי, כי הם לא גדלו, כמו רצון של ילד. אתה אומר לילד, קח סוכריה, הוא יגיד כן. הוא... לא, הוא לא יודע מה זה לא. הוא יודע שסוכריה יהיה מתוקה, היא טובה. אולי שהוא יגדל, לא ירצה סוכריה. לכן אחרי 40 שנה קראת משה עם ישראל ברית נוספת בערבות מואב. מלבד הברית אשר קראת איתם בחורב. כאן כבר הם היו ברי דעה וההסכמה שלהם הייתה הסכמה. וזה מה שאומר להם משה רבנו בפירוש, ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. כלומר, אפילו שהיה לכם לב, היה לכם עיניים, אבל באמת זה לא היה, לא ראיתם נכון, לא היה לכם בחירה חופשית, לא גדלתם, לא ראיתם מה פירוש להיות עם השם, מה האתגר הזה, מה הוא מצפה מכם. אל קנה השם אלוהיך. צריך לדעת, זה לא משחק. אתה לא יכול יום אחד להגיד, נעשה ונשמע, יום אחד להגיד, אל אלוהיך ישראל אשר אלו חמרת מצרים. עכשיו למדת אחרי 40 שנה, זה תפקיד קשה. אתה מקבל עליך? כן. אחר כך גם בהרגזים והרבל ובמות יהושע, עוד פעם, מחדש, חותמים עם ישראל, הסכם חדש. ובעצם אישרו ההסכם מחורב. אז זה עם השם, אבל עם ביציאת מצרים. נולד עם. וכך אומר הקדוש ברוך הוא, ליעקב אבינו, אל תרא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם. גוי פירושו עם. שם אתה תהיה לעם. פסח זה אלילי מצרים. ויאמר משה, לא נכון לעשות כן, כי תועבת מצרים, הכוונה אלילי מצרים, נסבח לשם אלוהינו. הן נסבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסכלונו. אנחנו נסבח את אלוהי מצרים. אז מצוות הפסח היא שחיטת אלוהי מצרים, שחיטת האלילים, ניפוץ עבודה זרה. והמרור הוא שיעבוד מצרים, זה כור ההיתוך שהפך אותנו לעם אחד, לא לאוסף של אנשים. אז השיעבוד הפך אותנו לעיסה אחת, וזה המרור. המצה היא הפיכתנו לעם מצד המיצוי של מספר האנשים, והפסח זו המטרה, לשחוט ולנפץ ולנטץ את העבודה זרה בכל העולם כולו, וללמד את העולם שהשם אחד. זה מה שאמר רבן גמליאל, כל מי שלא אמר פסח, שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו, ואלו אין פסח, מצה ומרור. נהיינו לעם, נהיינו לעם אחד, ויש לנו מטרה להגיד שהשם אחד. פסח כשר ושמח.